השיעור היום, אנחנו נקדיש אותו לעילוי נשמת הסבא שלי, שהלך לעולמו, רבי שר יהודה בן צבי משה הלוי, זכרונו לברכה. השיעור יהיה לעילוי נשמתו וכל הברכות שנברך יהיו לזכותו ויעמדו לימינו וכל מה שהוא צריך. ובכל מי שנמצא עמו. השיעור יהיה גם לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולברכת זרע של קיימא, לכל אלה ששמותיהם ידועים לי, שפנו אליי בעניין, וכל מי שיש לו, לא עלינו, אדם שצריך רפואה, או ישועה, או ברכה, אשר יערער בשם עכשיו, או שיאמר אותו בשפתיו בשקט, וזה יועיל. כל אחד לפי עניינו. לפני שאנחנו נתחיל בפרשת נוח, אני רוצה להקדים, אין לי מספיק, אז להעביר אולי שניים או שלושה צילום שצילמתי מתוך היכל הברכה, שהוא יהיה כהקדמה להבנה שלנו בפרשת, בנושא עצמו. בעזרת השם נדבר גם אחר כך, ככל שהזמן ייתן, על העניין של פרשת נוח. אני קורא בתוך היכל הברכה, אנחנו יודעים שהתיבה היו לה מידות, מידות אורך, מידות רוחב, מידות גובה. והפסוק אומר שהתיבה יש לה קומה, כלומר גובה. המילה קומתה כתובה עם וו, קוף וו, מם, תו וה. אומר הסבא הקדוש, ואני קורא בפנים, בעניין המבואר, מה באה התורה ללמד אותנו במילה הזאת של קומתה? מדברי מרן, כלומר הארי הקדוש, שיש בכל דיבור בתיבה עולמות נשמות אלוהותו יתברך. המושג תיבה זו גם מילה מקבילה בעברית למילה. מילה אחת, תיבה אחת. כלומר, המילים שלנו יש להם קומה. הם משהו שהוא לא רק הבל שיוצא מן הפה, אלא יש לו נפח. יש לו גובה, יש לו רוחב, יש לו אורך. אמנם אנחנו לא רואים, אבל זה קיים. כשאדם מוציא תיבה מפיו, אז הוא באותו רגע למעשה מכניס לאותה מילה עולמות נשמות שמקורם בקדוש ברוך הוא יתברך. ובאמת הוא אומר, ואני קורא בפנים, עניין זה, מאיפה הוא מתחיל? מראש אדם קדמון. אתם זוכרים, בזמנו דיברנו על הצמצום הראשון שנעשה בבריאת העולם, זה נקרא אק, ראשי תיבות, אדם קדמון, ומשם זה מתחיל, כלומר ממש מהנקודה הראשונה שבה הקדוש ברוך הוא בורא את העולמות, מאק, מאדם קדמון, ועד כל העולמות למטה, הגשמים ביותר, כל מילה היא תיבה ויש לה קומה, עד תחתיות עשייה, שזה העולם שלנו. מדוע? כי הנאצל, כלומר אנחנו, שאנחנו נאצלנו מן המעציל, כלומר אנחנו שנבראנו מן הבורא, הוא בחינות עולמות. כל הנבראים זה עולמות, והמעציל הוא אלוהות. המעציל זה הקדוש ברוך הוא. ובין זה לזה, בין הקדוש ברוך הוא לבינינו הנבראים, הוא הממוצע, הוא האמצע, והוא הכתר, מה שאנחנו מגדירים, כתר ייתנו לך השם אלוקנו, מה שאנחנו אומרים בקדושה, במוסף. כתר ייתנו לך השם אלוקנו ומלאכים עמו למעלה. ועכשיו אתם זוכרים שציירנו את המבנה של הספירות, כתר למעלה, באמצע. אחר כך הולך חוכמה ימינה ובינה שמאלה. אבל אם אנחנו ממשיכים בקו ישר, אז הכתר הוא באמצע, לכולם. כי מתחתיו יש לנו תפארת, ואחר כך את יסוד, ואחר כך מלכות, הוא הקו הכי ארוך. ומשם מתחיל נשמות אלוקות בכל מילה ומילה שאנחנו מוצאים מהפה. ואין סוף. והתורה ממוצע בין העולם ובין אלוהותו יברך. התורה היא זאת שמחברת דרך מה, רבותיי? דרך מה? התורה כתובה מה? אותיות, תיבות. התורה כתובה מילים. התורה כתובה אותיות. היא זאת שמחברת בין הצד הרוחני לצד הגשמי. זוכרים שדיברנו בשבוע שעבר, פרשת בראשית, שבכל פעם שעולים התורה, צריך להגיע למצב שבו רואים אש לבנה, גבי השחורה, כי הכל חי שם. זה הכל אלוקות, הכל חי. אנחנו לא רואים, רואים רק שחור. אבל בפועל זה חי. יש חיות אלוקות. והן הן העולמות, נשמות אלוקות, גוף, צלם, נשמה שבכל הדברים. בכל דבר ודבר יש את הצלם. והצלם במילים אחרות זו צורה. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כלומר כדמיון. חף הדמיון, כדמותנו. הילדים שלנו כדמותנו, הם דומים לנו. זאת אומרת שזה חף שמדמה אותי למשהו אחר. והוא הוא 300 אמה אורך התיבה. אורך התיבה היה 300 אמה. והמילה אורך, כתוב אורך חסר וו. לא כתוב א' ו' ר' ח' סופית אורך, כתוב א' ר' ח', שזה רומז למה? כתר אהבה, כתר אחד, שזה האורך הזה בלי וו, שזה בחינות אלוהות. אנחנו יודעים שכמה היה הרוחב? 50. 50 שערי בינה, הרוחב. שזה בחינות נשמות, שיש לכל נשמה שער, כלומר אפשרות להגיע ל-50 שערי בינה. כל אחד. איך אומר הרמב״ם? כל אדם ראוי, יכול ופוטנציאל להיות כמשה רבנו. משה רבנו זכה, נו, 50 שערי בינה. וכל נשמה יש לה פוטנציאל. כמבואר במצוות ספירת העומר, כוונות של ספירת העומר, שכל יום ויום אנחנו מכוונים כדי להגיע אחרי 49 ימים לאן? חג השבועות, שער החמישי. זה בינה. ולכן, 30 קומתה, הגובה של התיבה, בחינות עולמות, והן הן בחינות עתיקה. כלומר, יותר גבוה ממה שדיברנו עכשיו. וזהר, זה רק על תפוחים קדישים. כי זה הסוד של מהמנותה, של האמונה. וקומתה כתוב מלא וו, כמו שאמרנו, נכון? קוף וו, מם, תו זהה. ולא קמתה, שזה גם כן אפשר לקרוא קומתה. להשוות קומתה לקומות הפנים בפנים. כלומר, הצד הפנימי, לא רק הצד החיצוני שיש בעולמות, אלא הצד הפנימי בסוד, וקרא זה אל זה ואמר וכו' וכו', אורך רוחב קומה. כלומר, כל המושגים הללו למעשה אורך רוחב קומה מלמדים אותנו על המצבים של הגשמיות והרוחניות וכל הכיוונים שיש. רוחב, אורך וגובה. נשאיר את זה רגע ככה בזיכרון, ואנחנו נעבור למשיב הרוח מוריד הגשם במאמר שלפניכם. הפסוק אומר, וזה חוב ישן שאנחנו חייבים עוד קצת לראש חודש חשוון. שבוע שעבר דיברנו על ראש חודש חשוון, אבל אנחנו יודעים שלמעשה הגמרא אומרת שמתי מסתיים הרגל, החג הזה שנקרא חג הסוכות, אתם יודעים מתי? מחר בערב. משום שעד וב בחשוון זה עדיין נחשב לרגל. מדוע? כי עד וב בחשוון לא מזכיר, לא מבקשים גשמים, למה? משום עולה הרגל. עד שהאחרון יגיע הביתה. זאת אומרת שמה עדיין הרישום של חג הסוכות קיים. אנשים חוזרים הביתה לבבל, עד נהר פרת שם, ומה מדברים בדרך? חוויות מבית המקדש. כלומר, המושג של חג הסוכות והרגל עדיין נמצא באוויר. ולכן אנחנו לא מבקשים, כדי שלא יהיה מישהו מישראל שינזק, שמישהו מישראל יירטב בדרך. בגלל, ואף על פי שארץ ישראל כבר ראויה לגשמים מג' חשוון, אנחנו לא מבקשים. כי הרגל עדיין נמשך. אז למעשה, אמנם אנחנו לא חוגגים רגל, אבל באמת ההשפעה עדיין של הרגל קיימת. אז למה יש אנחנו בתוך הרגל? אנחנו חייבים עוד קצת לחודש חשבון. כתוב לגבי ראשי חודשים, אנחנו אומרים בתורה את הפסוק, בראשי חודשכם תקריבו עולה לשם. ואנחנו צריכים להבין מה הרעיון של תקריבו עולה. המושג עולה אומר לנו עלייה. כי העולה עולה כליל. היא עולה כולה שלמה לשמיים. כלומר, יש בה מושג של עליית עולמות. ותריך להבין המהות של ראש חודש שבו נאמר תקריבו עולה. כי ראש חודש הוא חידוש של בהתחדשות. המושג חודש, עצם המילה חודש, זה מלשון חדש, התחדשות. ולכן החידוש הזה יכול להיות מתי? מתי יש דבר שהוא חדש? ומה מסמל לנו בראש חודש את החידוש? זה הלבנה במולד שלה. הלבנה במולד שלה היא כל כך קטנה. זה חידוש גדול, משום שאנחנו רק עכשיו גמרנו לקרוא, אולי להבין קצת מה שנאמר ביום הרביעי, על שני המאורות הגדולים, שהקדוש ברוך הוא על פי המדרש אומר ללבנה, על הטענה שאין שני מלאכים יכולים להשתמש בכתר אחד, אומר לה, לכי במעטי עצמך. זה חידוש גדול. זה חידוש עצום. משום שלכאורה, מי שהיה צריך למעט אותה, זה הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר למישהו שהוא נברא, תפעל אתה לעצמך ותקטין את עצמך, זה חידוש גדול. כי נורא קשה לאדם, למשל, להקטין את עצמו לפני אנשים. אדם מחזיק מעצמו משהו. ולהיות ענב זה אחת המשימות הכי קשות שיש. היחיד שאנחנו יודעים עליו שהיה ענב אמיתי זה משה רבנו, שהתורה אומרת מפורש. כל השאר אנחנו יודעים שהיו ענבים בדרך. אבל רוב רובם של בני האדם, זה אחד מהדרישות שרבנו, משה חיים מוצאתו במסילת ישרים, כותב שצריך לעבוד עליו. כל בעלי המוסר כותבים שמידת הענבה מחייב את המציאות. מי הגמרא מדברת על זה שמי שאין לו ענבה אין לו תורה. אין התורה נקנית אלא במי ששם עצמו כמדבר, שכולם דורכים בו, הוא מקום הפקר. כלומר, הענבה היא המידה היסודית כדי להיות מישהו. באמת מישהו. וזה בדיוק הפוך מההיגיון. אם אני מישהו, אז אני בעל גאווה אולי. אני מישהו. לא. אומרים לך, דווקא אם אתה ענב, אז אתה הופך להיות מישהו. לכן חידוש גדול שהקדוש ברוך הוא אומר ללבנה, את תלכי למעט עצמך. לא אני אמעט אותך. וזה אחד הדברים, לכן, המעניינים שעם ישראל מקדש את הלבנה. זה לא את הלבנה עצמה, כי זה עבודה זרה. אלא את הרעיון של לכי למעטי את עצמך. את הרעיון שיש יכולת לנברא לפעול על עצמו שהוא יתבטל. לפעול על עצמו שהוא יקטין את עצמו. ולא משהו אחר גורם לו. ולכן, זה דבר גדול, לכן רבי ישמעאל אומר שאלמלא זכוי רק את זה דיים. זה כבר המון. כי מישהו, אנחנו למדנו כבר הרבה בחסידות, שאם מישהו כבר במצב של ביטול, אז הוא במצב של עין. במצב של עין הוא מחובר לאין סוף. הוא בחיבור עם הקדוש ברוך הוא, בלי שום מגבלה. כי הוא בבחינה של עין, בבחינה של ביטול. לכן זה חידוש עצוב. להגיד הלבנה לכי מעטי עצמך. לכן, זו הבחינה של חידוש ממש. אני קורא בפנים בשורה הרביעית. בדוע, בהיות ראשי חודשים סגולה, וכוח המקדש את הזמנים כולם, והיו לאותות ולמועדים ולשנים, כלומר, בכוח הראש חודש, יש ערך רוחני, שממנו נובע כל מחזור הזמן של החיים. שעות, ימים, חגים, הכל. והכוח הזה מקדש את הזמנים כולם. על כן אמר הכתוב, רבותיי, נגיד דבריו ליעקב. מה זה נגיד דבריו ליעקב? זו התורה הקדושה. חוקיו ומשפטיו, מה זה? הוא החודש שהחגים תלויים בו. ומה זה החודש שהחגים תלויים בו? זה חודש ניסן. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כי אנחנו מתחילים למנות חודשים מניסן. בו תלוי הכל. עכשיו אנחנו נעבור קצת יותר לעומק. אחרי שהבנו את סגולת ראש חודש, נעבור ונראה. וידוע שי"ב ראשי חודשים הינם צינורות ושערים להמשיך את התחדשות העולם בדרך הטבע. חודשים זזים, הזמן זז. אביב, קיץ, סתיו, חורף. כל תקופה כזו יש בה מספר חודשים. זה תהליך שמזיז את העולם. אבל מי חקק את התנועתיות הזו? מי גרם להיות לעולם הזה מסובב באופן הזה? כאשר חקק בהם הקדוש ברוך הוא מתחילת הבריאה. וגילוי זה של כל חודש וחודש, מדי ראש חודש וחודשו, זה קדושתם היא קדושה עליונה. אבל תראו עד כמה היא עליונה, עד שהיא מתאימה את עצמה למציאות הזמנית שלנו. העולם מתנהל על פי בית דין של מטה. ובית דין של מטה אומר מקודש, מקודש, מקודש. והעולמות הרוחניים מתנהלים על פי הזמנים שלנו. כי כשאנחנו אומרים ראש חודש ביום פלוני, אז גם שם למעלה, בעולמות העליונים, יש ראש חודש ביום פלוני. זה ראש חודש. כלומר, הקדושה היא כל כך גבוהה, שהיא יורדת עד אלינו ואנחנו משפיעים עליה, כי הדבר הזה ניתן למי? לבית דין. ראש חודש, ראשי חודשים, הם בידי בית דין וקביעתם. וזה ממש מעורר בנו השתאות, כי זו ירידה בדרך ההשפעה מלמעלה למטה. כי אנחנו יודעים שמה שיורד מלמעלה למטה, הוא משפיע מלמעלה למטה. כשאנחנו מעלים למעלה, אנחנו לא מעלים שפע. אנחנו אומרים, קוראים לזה מעלים שפע, אבל השפע יורד מלמעלה. כן, על כן אמרה התורה, בראשי חודשכם תקריבו עולה. היא באה לרמוז לנו, כי בכל ראש חודש יש עלייה לעולמות ותיקון הבריאה. כל חודש כפי שורשו ועניינו. וכל חודש וחודש אנחנו יודעים יש מזל. וכוכבים, צורות של כוכבים בשמיים, שבעה מזלות, לא ניכנס לזה עכשיו בהרחבה, מי שרוצה להתקר בסוף מסכת ברכות, יש על זה דיון ארוך. ועל זה אמר האדמו"ר, שזכותו תגן עלינו, היות וכל חודש הוא בחינת ראש, כי זה ראש חודש, וממניין השנה שמתחיל בתשרי, כל דבר זה ראש, ממניין השנה שמתחיל בתשרי, אז חשבן הוא בחינה של גבורה. כי תשרי הוא חסד גדול שעושה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל ונותן לו חודש של תשובה ומעשים טובים כדי לזכות אותם בדין. אז אחרי חסד מה בא? זוכרים? אחרי חסד, גבורה. כלומר, החוסד הזה של חשבן הוא חודש של גבורה. וזהו שאנחנו אומרים, דווקא עכשיו בראש חודש חשבן משיב הרוח ומוריד הגשם. איפה אנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם? ב-18, בגבורות. חיי מתים, כל העניין ברכת הגבורות. כן, זו הברכה השנייה, שהראשונה מדברת על אבות זה חסד, והשנייה היא גבורות. והנה חז"ל במסכת תענית אומרים, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, שנאמר, יערוף כמטר לפחי. קראנו את זה בפרשת האזינו, והגמרא אומרת על הפסוק, שאומר, כי לקח טוב נתתי לכם, מה זה לקחי? לקח זה תורה, ואין לקח אלא תורה. ורב השם במסכת תענית אומר, לא, יותר מזה, יותר מיום שניתנה בתורה. כלומר, היום שיורדים בו גשמים הוא יותר גדול בערכו הרוחני, אבל כפי שהוא משפיע באופן גשמי, אבל הוא יותר גדול, למה? כי כתוב, יערוף כמטר, לקחי, מי נתלה במי? לקחי במטר. מי גדול ממי? הגשם מהתורה. יום הגשמי הוא גדול יותר מיום קבלת תורה בסיני. תכף אנחנו נסביר. אני אגיד את זה כאן. הגמרא מביאה דיון בין איזה גוי אחד, אחד מחכמי ישראל, אמר לו, תראה, ביום שלכם יש חג, אנחנו עצובים. ביום שלנו יש חג, אתם עצובים. אבל יש יום אחד שכולנו שמחים. איזה יום זה? יום הגשמים. כשניתנה תורה לעם ישראל, אז רק עם ישראל שמח, אבל כל העולם הפסיד באותו רגע. אבל לעומת זאת יום הגשמים, הוא של כולם, וכולם שמחים בו. לכן זה יותר גדול. בבחינה הזו. ואמר האדמו"ר זיה, שיש כאן רמז ליום שמיני עצרת. הרי אנחנו מזכירים את גשמים מתי? בשמיני עצרת. למה? כינו אותו חדד את שמיני עצרת יום הגשמים. משום שביום זה מברכים במוריד הגשם. ככה אנחנו אומרים, משיב ברוח ומוריד הגשם. ונעשה בעולם, רבותיי, כשאנחנו אומרים בשנה, סליחה, בשמיני עצרת, משיב הרוח ומוריד הגשם, אתם זוכרים מה אמרנו בתחילת השיחה עכשיו? שכל מילה וכל תיבה יוצרת עומק רוחני. באותו רגע שהשליח ציבור אומר לברכה ולא לקללה וכו', באותו רגע נוצרת מציאות רוחנית של בחינת גשמים. הגשם כבר מוכן. זהו, עומד ומחכה, אבל הוא כבר מוכן. מה שעד עכשיו היה קיץ, והוא לא היה מוכן. כי אמרנו כל הזמן, מה? מוריד הטל. לכן, אין את הבחינה הזו, היא לא קיימת. תשאלו אותי, יורד גשם לפעמים בקיץ? נכון, יורד גשם לפעמים בקיץ. אבל הגשם שלא בעיתו, זה לא בידינו, זה סימן. ועל הסימן, זה סימן. הוא לא צריך את הפעולה שלנו. אבל כאשר הדברים, ברוך השם, מתנהלים כמו שצריך, אין סימן. בקיץ עובר כולו, מוריד הטל. אין בחינה כזאת. ולכן לפעמים גם אנחנו רואים אנשים פעם שואלים, מה זה, עוד לא אמרנו משיב הרוח, עוד לא אמרנו, ותן תלו מטר, הנה יורד גשם. עוד לא אמרנו, השבוע ירד גשם. כי הבחינה הזו קיימת כבר. בפועל היא נמצאת בעולמות. ויש מציאות שהיא תרד. כי מגיעים אל במה החשבן, מצד האמת, כבר אפשר לתת גשמים בארץ ישראל, יזכו כאן לגשם. כי ארץ ישראל שותה ממה? ממה גשמים. זה מקור הברכה שלה. היינו שבאופן מעשי יורד מעולם העליון אותה בחינה שמהווה כלי לירידת הגשמים, וזה בכוח ההתגשמות של הכלים הרוחניים במכשירי המצווה. ומה זה המכשיר המצווה הזו? היינו פה האדם שאומר גבורות השם יתברך. אומרים, משיב הרוח, אומרים לגשם. לכן, על כן, אם נביט לנאמר, כשאנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, רבותיי, תסתכלו רגע, מה הם ראשי התיבות? מהם של משיב, הרוח ה' ומוריד ו' הגשם ה', מהווה. מהווה זה להפוך את זה לדבר גשמי, הווה. מהווה. היינו התחדשות הבריאה כלימי בראשית. כי לפני שהאדם היה בעולם, התורה אומרת מפורש, כי לא המטיר הוויה אלוקים על הארץ. למה? מה הסיבה שלא ירד גשם? ואדם אין לעבוד את האדמה. ולכן עד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. ותזדקו מה אמר האדמו"ר. כאשר האדם לא ירד גשם, באשר אדם אין, לא היה אדם בביטול גמור, עוד לא היה אדם. לא היה חידוש בבחינה הזו, שאדם נברא יבטל את עצמו. ולכן, שהוא בחינת של עין ואינו עובד, הוא משקיע את כוחו לעבוד את האדמה, כלומר את הגשמיות וכל מה שיש לו. לא היה אחד כזה, עוד לא היה יצור אנוש. ולכן עד יעלה מן הארץ, ורוחו עולה מעלה מעלה. אין שום יצור שיכול להגיע למדרגה הזו של ביטול. והנה מעלתו של חודש חשבן, השני שבחודשים, ממניין העיתים, מניין הזמנים, מתשרי, שהוא מחובר אל תשרי, ובא אחריו, והוא מתברך לכוחו של תשרי. כי אנחנו מברכים את חודש חשבן מתי? בסוף תשרי. אנחנו מברכים את חודש חשבן עדיין בתשרי. לכן, הנה על חודש זה מר חשבן, נאמר בספר יצירה. ספר יצירה ידוע מיוחס לאברהם אבינו. ספר יצירה הוא כתוב בפרק ה', כמדומני זה משנה בית שם, המליך הקודש ברוך הוא את האותיות, ואז הוא בונה איתם את העולמות. המליך הקודש ברוך הוא אות נון. כלומר, הגענו לאות נון. עכשיו הקודש ברוך הוא, עם האות נון, יוצר. מה הוא יוצר? עוד נון יוצר בריח. קודם כל, הריח שיש לנו, מקורו ושורשו בעוד נון. וקשר לו כתר, אתם זוכרים אמרנו אורך הטבע? אורך, העניין של הכתר, של האמצע, כי רק כך אפשר להתחיל להוריד את השפע למטה, עם דרך הכתר. צירף אותם יחד, עשה מהם מה שנקרא תבשיל אחד, וצר בהם עקרב, מה שנקרא מזל עקרב, וחשבן בשנה, ודקין בנפש זכר ונקבה, כלומר את הגידים שיש לנו בגוף. ורמז יש בחודש זה איזה חשבן לגאולה העתידה. למה? אנחנו יודעים, מי שרוצה יעיין בספר התודעה, זה כתוב שם בצורה רחבה. עתיד, דיברנו על זה בחודש, בשבוע שעבר, שחודש חשבן אין לו שום שמחה. זוכרים? אין לו כלום. אלא שעתיד, בית המקדש השלישי, להיחנך בחודש הזה. כי בית המקדש שבנה שלמה, הסתיים בחשבן. ורצה לחנוך אותו, והקדוש ברוך אמר לו, עצור. וחיכו עד תשרי, וחנכו אותו בתשרי. עד חודש חשבן, מקבל פיצוי. בעתיד לבוא, בית המקדש השלישי, יעשו חנוכת הבית בחשבן. ועכשיו, שלמדונו חז"ל כי בחודש זה יחנך המקדש השלישי במהרה בימינו, וזה מאיזה סגולה, איפה הגאולה? כבר מבריאת העולם בחודש חשבן, הקדוש ברוך הוא קושר אותו בריח. ועל מי נאמר ריח? זה יריחו ביראת השם, זה על המשיח. כלומר, למעשה, גילוי המקדש השלישי וחנוכתו על ידי משיח בן דוד, חודש חשבן. משורש יצירתו. ונכתוב בספרים הקדושים, כי מזלו הקרב, והקרב הוא בגבורה. וכנגד אוזן ימין, שזה הרנפיד, אתם זוכרים שדיברנו על ירידה, אז אחר כך יש לנו את הצד של הזכר. ומקור שם הוויה ששולט בחודש הזה, אני רוצה רק לומר לכם, כבר דיברנו על זה בעבר, שנה שעברה, כל חודש וחודש יש שם הוויה. של הקדוש ברוך הוא, שהאותיות זזות. והחודש הזה שלנו חשבן, מקורו מאחד המקומות הנפלאים והגדולים של הברכה שיכול יהודי לקבל. אנחנו יודעים שאחד המצוות הגדולות של ההודעה לקדוש ברוך הוא על השפע שהיהודי מקבל, זה הבאת הביקורים לבית המקדש. כשיהודי בא לבית המקדש עם ביקורים, יש בזה הרבה. ספר החינוך כותב על זה, מה הסיבה והרעיון של הביקורים, הסבא כותב על זה באוצר החיים. אבל הרעיון המרכזי הוא שאדם יהיה איזה בחינה. כשהוא מביא את הביקורים למעלה, לירושלים לבית המקדש, הוא צריך לגרום לעצמו להיות איזה בחינה. של עין. לא כוחי, לא עוצם ידי, לא מה שפעלתי גרם לפירות היפים, אלא הכל קודש ברוך הוא, וזה מאוד קשה, כי בן אדם עבד, בן אדם חרש, בן אדם זרע, בן אדם טיפל בקנימות, טיפל בכל מה שצריך, הוא אומר, הנה, איזה יופי של תחול, איזה יופי של שפע. הוא אומר, לא, זה לא אתה. זה ביטול עצום. וזה אחד הפרשיות שבו יהודי מגיע לבית המקדש עם הסל מלא פירות, ואומר פרשה מיוחדת. קורא פרשה מיוחדת לבני הכהן. ושם נאמר, השקיפה ממעום קודשך מן השמיים, זה בסוף הפרשה, שהוא קורא, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה, אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב, ושימו לב, כאן שורש החודש הזה, שימו לב, הגדלתי את האותיות, ארץ זבת חלב, ודבש, האות ו' של ודבש, היום האות ה', הזה, האות ה', הוויה, האות י'. זה, כלומר, השם ששולל בחודש חשבן, הוא ו' וה', עוד פעם ה' ואות י'. אם נסתכל, נראה שזה אותיות י' כבפקי. הוויה אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, שמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו, אם אנחנו נדייק בלשון התורה, בלשון הכתוב, נמצאנו למדים, כי שורש שם הוויה ששולט בחודש זה מצוי בפסוקים שמדברים על מה? על ברכה והצלחה. שפע הביקורים שמביא האדם לבית המקדש, בחינת השקיפה. ורבותיי, השקפה, מאיפה יכול להיות השקיפה? מלמעלה למטה. השקיפה באופן של מלמעלה למטה, מן השמיים, שללא סייג ואין לו גבול, כי מה שהקדוש ברוך הוא נותן משמיים, תמיד זה הכל טוב. ואת השם לא יצא, הרעות והטוב, רק טוב. אלא, ההגבלה אצל מי? אצלנו, כי השפע יורד מלמעלה למטה וללא הגבלות. אלא ההגבלה היא אצל המוגבלים, אצל הנבראים. ובכוח קיום התורה והמצווה, זה מה שהוא אמר בפרשה, נפתחים להם כלים רבים ומרובים, הכל תלוי בהם. ושימו לב אם נדייק הלאה בפסוק, אומר האדמור, על כן אומר היהודי מביא הביקורים, את פרשת הביקורים, שכוללת בתוכה את ההודעה על קיום ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, ונתת לנו ארץ זבת חלב ודבש, כאשר נשבע לאבותינו, נכון? אבל באותה נשימה, מה הוא אומר? שהשם אלוהיך מצווך לעשות את החוקים ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל אורך אורון המשך. כלומר, הוא אומר, אני יודע שהכל תלוי במי? בי. במעשים שאני פועל, במצוות שאני מקיים ובתורה שאני לומד. מכאן נוכל להבין את מאמר הנביא. הנביא שהיה אומר נבואה שאנחנו בדרך כלל לומדים אותה ומקשרים אותה בחודש תשרי. גם חז"ל בגמרא, לא רק בגמרא, בכלל, כל מי שרק לומד את ההפטרה הזו, את הנביא הזה, ישר מקשר אותה לעניין של ימים הנוראים. אבל אנחנו יודעים שמצוות התשובה היא יומיום. היא לא רק מיוחדת לימים הנוראים. נכון שבימים הנוראים היא מקובלת יותר, קל יותר לעשות תשובה, כי המלך בשדה כהגדרת החסידות, אבל האדם מצווה לעשות יום יום תשובה. יום יום. צריך לעשות חשבון. מראי לחושבנה, אומר הזוהר הקדוש. מה זה מראי לחושבנה? שכל יום עושים רגע בדיקה. בעל חנות, פתח את הבסטה בבוקר, סגר בערב, הולוחת, סיכום קופה, לראות מה היה היום. רווח הפסד. קרה בן אדם, זה לעשות רווח הפסד, לראות מה יצא היום. לכן, מכאן נוכל להבין את מאמר הנביא. דרשו השם בי מצוק, ראו ביותו קרוב. אנחנו עדיין ככה מעדהד לנו ההפטרה הזו מימים הנוראים. יעזוב רשע דרכו, וישאב את מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמיו, ולאלוהינו כי הרבה לסלוח. ולמה? למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הזכות הזו? כי לכאורה, אתם זוכרים שלמדנו, ששאלו את החוכמה, הירושלמי מביא. חותם עדינו, ימות. בפשטות, איך אפשר לחתום? אין מציאות של חטא. כל ברוך הוא אמר לו, אתה תתקן, אתה צריך למות. זה לא נושא לדיון. והגמרא מביאה שם שעוברים אל הנבואה, ועוברים מאוד מאוד מאוד, וכולם לא מאפשרים. כי לא יעלה על הדעת שנברא יעשה משהו נגד הבורא שלו. זה לא נסלח. מה זה? כמה גולם על יוצרו? אין מטר. עד שהגמרא והירושלמי אומרת, ששואלים את הקדוש ברוך הוא, נו, מה דינו של החוטא? אומר, יעשה תשובה ויתכפר לו. כי זה כלפיו. אז אני הקודש ברוך הוא וכלפיי, אז אני יכול גם להחליט אחרת. אבל בי שבאמת בשכל הישר אתם תוקעים. בשכל הישר ימות. אבל אני בעל הבית. ובעל הבית הוא קובע את הכללים מה עושים בפועלים. לכן אומר הנביא, מה הסיבה? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכה דרכיינו עם השם. כי גבהו שמיים ארץ, כן גבהו דרכי מדרככם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. וכמו שאמרנו, דרשו רבותינו ז"ל שהעיקרון הפנימי שנובע מהפסוקים האלו מדבר על התשובה. ועכשיו שימו לב רבותיי, דבר השם לנביא הוא ממשיל לדבריו של הקדוש ברוך הוא אל הגשם והשלג, וכך זה ממשיך. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושם לא ישוב, טיפה שיורדת היא לא עוצרת וחוזרת בחזרה, כי אם הרבה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, הם השלמה לרעיון שאמרנו מההתחלה. עכשיו נבין איך. ראש חודש, אמרנו שראש חודש מהווה אנרגיה, כוח ראשוני כל חודש, מקור כוח בכל החודש. כלומר, סגולה ואנרגיה רוחנית בראשיתית מבריאת העולם. וכל חודש בחודשו אנו אמורים לשוב אל הקדוש ברוך הוא ולהגביר את מאמצנו לרוץ לקראתו בכל עניין ודבר. למה? כי כמו שאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושם לא ישוב כי מרווה את הארץ, כלומר הגשם פועל את פעולתו, השלג פועל את פעולתו שהקדוש ברוך הוא חקק בו. הגשם צריך להרבות את האדמה וגם השלג, והם פועלים, הם עושים את הפעולה, בו בלתי לי. כך גם אנחנו, מעשינו לא ישובו ריקם מאיתו יתברך, שלא יבוא אחד ויגיד שאולי אני במצב כל כך ירוד, ואני עם בגדים לא ראויים, והרגליים שלי מלאות בוץ, איך אני עכשיו אכנס לארמון של המלך, יהודי צריך להגיד לעצמו, כשם שהגשם והשלג עושים את הפעולה, גם אני עם כל זה שאני עם בוץ, ואני מלוכלך בבגדים, ואני לא ראוי להיכנס לארמון של המלך, אבל רק רגע, המלך הזה הוא גם אבא שלי. ולבית שלי, של אבא, אני יכול להיכנס גם עם בוץ. זה לא נעים, אבל אני יכול להיכנס. שלא יהיה אחד שיגיד שבגלל זה הוא לא עושה תשובה, שבגלל זה הוא לא משתנה, שבגלל זה הוא בחוץ. לא, אתה יכנס עם הבוץ. אני לא ביחס עליך, אתה נקה, אבל אתה כבר בתוך הבית. אתה לא נשאר בחוץ. לכן דווקא בחודש הזה, אמרנו שמזלו הקרב. פה זהירות קצת, בשבילנו בחודש הזה. להיזהר מדברים שגורמים לנו להרגיש שאנחנו עם בוץ, כי באמת יש בוץ בחוץ, יש גשם, יש בוץ. בגדים לוכלכים מכל מיני מכוניות שעוברות משפריצות עליך ככה איזה שלולית. החודש הזה מזלו הקרב. והקרב הוא קר וארסו ממית. הגמרא במסכת ברכות דנה, מה קורה אם אדם עומד בתפילת 18? ופתאום בא נחש, זהו, קושר אותו, עושה לו אזיקים, מסתובב סביב הרגל. עכשיו, אדם באופן טבעי רואה נחש, הוא פחד, או שהוא דורך עליו והוא מצליח, או שהוא בורח. כלומר, לא מתעסקים איתו. במיוחד כאלה שלא יודעים מזהות נחשים. כל נחש הוא בחזקת תקנה. אומרת הגמרא, אל תזוז. עמוד, נחש עמוד. אבל רב ששת שמה אומר, מדמד זה שאתה אומר שאם אדם עומד תפילת 18 והוא רואה נחש שיעמוד עליה זוז, זה בסדר. אבל אם הוא רואה הקרב, שיברח מיד. מה העניין? הרי הקרב הוא פחות, הוא קטנצ'יק, מה זה הקרב מול נחש? אלא שהקרב עוקץ גם בלי סיבה. סתם! לכן, יושנו נחש, אבל הקרב פוסק. למה בהיות הנחש, ופה רבותיי קצת עומק, הנחש הוא יצר הרע, ככה אנחנו אומרים. ככה הגמרא בקידושין אומרת, נחש הוא הנחש, הוא יצר הרע, הוא מלאך המלאך ההוא. כן? כלומר, זה אותו עניין. מי שמפתה את חווה, שקרה לו בשבוע שעבר מי, זה מה שמוגדר כנחש. אבל רבותיי, היצר הרע מי הוא? יצר הרע הוא מלאך. והמלאך הזה מצווה לעשות את רצון השם, ומה התפקיד שלו? לנסות לראות עד כמה אתה עמיד, עד כמה אתה נאמן, עד כמה אתה אמיתי. ולא רק עושה דברים כי נוח לך, טוב לך, אתה רוצה להרוויח. לא, בוא נראה עד כמה זה באמת. ולכן, יצר הרע, ניתן להביא אותו גם כן לעבודת השם. ניתן להביא אותו למצב שכמו שאנחנו למדנו, שבא אדם מבית הכנסת, גמרא בשבת, ושני מלאכים מלווים אותו, ונכנס הביתה, והבית ארוך, ונר דולק, ושולחן ארוך, והמיטה מוצעת, המלאך אומר, כך יהיה בשבת הבאה, והמלאך השני מה אומר? בעל כוחו, אומר אמן, למה? כי זה בעל כוחו, הוא מחויב לזה. כלומר, הוא מסכים עם זה. כי הוא רוצה שתעשה, שזה יהיה ככה, כי זה רצון השם. כלומר, באומן פנימי, הוא רוצה שתעשה את רצון השם. אז אתה תפגיד שלא נעשה אותך. אז לכן בנחש אתה לא פוסק. רגע, כי הוא מנובל, תכף אני אגיד לך למה. למדנו את זה לפני כמה חודשים. למה נקרא מנובל זה? כי היצר הרע, אני מכיר את הסיפור הזה, אני אסביר את זה, אנחנו מדלגים בספר איוב. הוא לא רק שלושה תפקיד שלו, אלא הוא מנסה להיות יותר טוב ממה שהוא צריך. כמו פרו. פרו חזן אומרים, יכול לבוא בטענה אמיתית. מה אתה רוצה ממני? סתם אמרת לברם, אבינו, גר יהיה לרחה בארץ עולהם. ועבדו לינו אותם 400 שנה, הבאת אותם אליי, עשיתי מה רצית. מה אתה רוצה ממני? למה אתה מרביץ לי? אלא שהוא מה שנקרא, עשה מעל הציווי. עשה את זה ברוחב לב, זה לא הצטלעת. היצר הרע מתלהם מהתפקיד, אז הוא עושה יותר. הגמרא, אני לא זוכר איך היא אומרת את זה בתלמוד, אבל התלמוד אומר שאצל תלמידי רחמים הוא עוד יותר מנצח. כלומר, מה אתה רוצה מהם? תעסק איתם רגיל, זה הסיפור עם הבעיה. שראה ששמע שניים שמדברים, איש ואישה, שאמרו טוב מחר בבוקר נלך ביחד, דנו בזה פעם פה. והבאי אמר, אני אפריש אותה מהעבירה, זו היא נשואה, לך תדע, אישה נשואה, עם גבר זר. והוא הלך אחריהם, התחבא לה שם, עשית פירוש רעש, לפחות הוא התחבא, הלך בצד שלא יראו, אבל עשה רעש, שלא יהיו לבד, שהם הבינו שהם לא לבד. שבגיעו לו צומת דרכים, הגמרא מספרת, שנפרדו, זה הלך ימינה, זה הלך שמאלה. אז הגבר אמר לאישה, איזה יופי, היה נורא נחמד, אנא אני מאוד התראות. והבאי שמע את זה, חזר לבית המדרש, עמד בכניסה והתחיל לבכות. אמר, אוי ואבוי, חשדתי בכשרים. כי, ואז הוא אמר, אם אני הייתי הולך עם אותה אישה לבד, אני הייתי נכשל. ואז הוא התחיל לבכות, אמר, איך יכול להיות? הבן אדם הזה היהודי פשוט, בכלל לא חשב על זה. אני, שאני כזה, אתה לא יודע איך אני חושב על זה. אמר לו, אחד הזקנים, גדול, אמר לו, בא זקן אחד, אמר לו, נאמר שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על זה הוא נענש אצל הרע, על זה קוראים לו מנובל. כי הוא מנסה יותר כמו שצריך. לכן, נחזור לענייננו. הנחש עושה את אותו מבורו. הוא בעצם, בשורשו, נחש זה אותיות חושן, אותם האותיות, אבל חושן זה גימטריה של המילה משיח. זאת אומרת, הנחש למייצה, יש לו חלק בגאולה העתידה. מי שראה את הבן איש חי, כשהוא כותב באגדות של פסח שלו, בתפילה שכשאנחנו שורפים את החמץ, אז הוא כותב ואומר שם תפילה. ובתפילה הוא אומר, והפרדנה מעלינו צד הרע שביצר הרע. כלומר, צד הטוב תשאיר. רק תרחיק ממנו את הצד הרע שלו. כי בעצם הוא טוב. וזה מה שאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים שיחזיר את הטוב של המלאך הזה אלינו, ואת הרע יבטל. זה גם אחד הפירושים שכתוב לגבי הגדה של פסח, שאנחנו אומרים חג גדיה, ואתה, קודש ברוך הוא, ושחט למלאך ההוא. אז מסבירים שהוא לא שוחט מלאך וזהו, אין מלאך יותר. לא, את הצד הרע שבו הוא מבטל. ואז המלאך הזה הופך להיות כולו טוב. מלאך קדוש. אבל, רבותיי, הקרב ממית. הקרב, בגלל שהוא קר, הוא גורם לקרירות בעבודת השם, והקרירות הזו לא מורגשת. זה מה שחז"ל מגדירים על הפסוק בתהילים. עוון עקבה יסובני, עבירות שהאדם דש בעקבה. לא, זה בסדר, זה לא נורא. אפשר לשלוט עם זה. זה הקריאות של הקרב. אם אדם מגיע הקרב, תברח. אפילו אם אתה באמצע 18. כי זה, אחר כך כבר 18 לא יהיה 18. אחר כך התפילה לא תהיה תפילה, אחר כך לא יהיה כלום. כמו שפעם שמעתי שיעור, והרב אמר, שליצר הרע אין שום בעיה, או נגיד הפוך, יש לו בעיה קשה מאוד עם חסיד, עד שלב מסוים. אחרי שהוא מכניס בו את הקרירות, הוא עוזב אותו. כבר לא אכפת לו עם איזה שתיים הוא לא ילך, עם איזה גרטל, איזה ריקודים, גמרנו כבר שלו. הוא קירר אותו. עכשיו, שיחסית, איזה שהוא רוצה. כי המטרה היא לגרום לקרירות. בואו נראה את זה, מי עושה את זה. על כן, אם עומד האדם, עבודה על השם שלו, כאשר נחש כרוך על עקביו, אפילו, ויש בידו מעשים, הפך הנכון, עוון עקבה יסובני, לכן אומר דוד המלך, למה היא רע? היא מי רע? בגלל זה. שהם העוונות והמצוות שהאדם דש בעקביו ולא יחשבים לכלום, כי נשמתו התקררה בהרס העקר. החודש הזה הוא חודש קר. האדם נסגר, וזה גם עובד דלי, קר ברוץ, אדם נסגר. והכי נסגר בחודש הזה. כל זה צריכים להתחמם בעבודת השם. זה כפוך.
מה זה הקרב
בפועל? על כן, מיד. כשאנו מברכים בכל זה על הגשמים, הרי בכך אנו מחברים את עצמנו לנאמר, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה, ונטל לזורע זרע ולחם לאוכל, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. לא ישוב אליי ריקם, כי מעשה את אשר חפצתי וצליח אשר שלחתי. ודבר השם אלינו, דבר יום ביומו, שובו בנים שובבים. כי זו בחינה של שובו אליי ואשובו אליכם, שבזכותם, בסגולת ישראל, ובעבורם אל תמנע מים. הוא כבר ידוע מאמר חז"ל בבבא קמא, אין מים אלא תורה. בורי כל צמא, לכו למים, אומר ישעיה. לכן יהי רצון שבכוח הסגולה של חודש חשוון, מר חשוון, שהוא רמוז באות נון, כמו שאמרנו, שמלמד על נאמנות, נשמה וצמיחה, פריה ורבייה והמשכיות, שימו לב, זה חיות. לא התקררות, לא הפסקה, בדיוק הפוך. והיות באות נון, יש לה קניות, יש לה בסיס, היא עומדת. היא לא רגל אחת, יש לה בסיס, שמבטאת את קיבוט, שהיא עוד לנשמה, שרומדת לניצות האלוקי מעבר לגבולות השכל שלנו, הרציונלי. דרך אגב, תראו, יש שגרה, רואה את הנשמה כאות נון כפופה במצב לא טוב, מצב של שבוי, כפוף, בתוך הגוף. אבל היא מסוגלת להגיע אל נון שערי בינה, שזה אותו אות, אלא היא פתוחה. החזון הגדול ביותר שניתן להשגה זה 50 שערי בינה. כשם שמצאנו באותיות של רבי עקיבא, ששם במדרש רבי עקיבא הוא אומר, כל נשמה הוא נשמה. פעמים שהיא רבוצה כמו נון, הרבוצה כמו הכפופה, ופעמים שהיא זקופה כמו האות נון הזקופה, שעה שאדם רובץ, חסר תנועה ופעילות, גם נשמתו רובצת. ובזמן שאדם מלא חיות ושאיפות, נשמתו מזדקפת לגובה המלא. האות נון מבטאת נצחיות, כמו שאמרנו. האדם יעסוק בדברים וההשקעה רבת טווח עד כדי יצירתיות שקשורה לנצח. לכן אנחנו צריכים לשאת תפילה כשאנחנו אומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם. ובשבת, אנחנו נאמר, מוצאי שבת למעשה, ותן טל ומטר לברכה, צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שירווה את האדמה בגשם, לברכה, ובשפע הראוי. ופה אני אומר את זה כאן, כי לפעמים גם יורד גשם שלא לברכה, לא עלינו. וזה התפקיד שלו. כשהנביא אומר שהגשם ירד ויעשה את מה שמוטל עליו, אז לפעמים זה התפקיד שמוטל עליו. שירד כל כך הרבה גשם שיהיה מבול, תכף אנחנו נראה. וזה התפקיד. לכן כשהנביא ישעיה אומר, כמו הגשם שיורד ועושה והולידה והצמיחה, זה לא רק הולדה חיובית, כי לפעמים יש עבודה אחרת, כמו מבול. אז זה נראה לא חיובי, אבל זה היה חיובי מאוד. לצורך אותו עניין. לכן צריך להתפלל שיהיה בחינת והולידה והצמיחה הראוי. ובמהרה יחיש גואל ויבנה בית מקדשנו. ודווקא בחודש הזה. כי בחודש חשוון בו מתברכים כל בני האדם, כל הבריאה כולה, גדול יום הגשמים. בגשמי ברכה, שנוכל לחנוך את חנוכת הבית והמקדש בכל שירה ושמחה והמון חוגג, אמן כן יהי רצון. זאת אומרת עכשיו, מה זה הקרב הזה? הקרב הזה, שאנחנו מדברים עליו, בגשמי את כולם מכירים אותה. אבל ברוחניות זה התחושה שיש לאדם הכל. שזה בסדר. כי הקרב זה אותיות עין, קוף, ריש ובית. עיקר. עוד יש לי. הכל יש לי, גם בגשמיות, גם ברוחניות. הקרב, הכל בסדר. בשני המצבים יש לי את העיקר. אני תופס בעיקר. לכן... עבקר, אבל עב זה חסד. כן, כן, נכון, נכון, אפשר גם לומר כך, אבל אם נשים לב נראה שלמעשה התרופה למלחמה בעקרב הזה, אם ניקח את המילה עקרב, נראה לי שלמעשה זה אותיות עשב, כי הקוף והרש זה שין, וזה שם עב. שם עב זה שם החסד. שם עב, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו אומרים, מה? הקרב. לא, בדרך כלל שאומרים עשב, אז זה שין, זה רומז לשם, ועב. אנחנו אומרים בקריאת שמע, אנחנו אומרים בקריאת שמע, נתתי עשב, בצדך ליומתך. כלומר שם, אנחנו מדברים על שם עב. ולכן, החודש הזה צריכים להיזהר מהשגרה. החודש הוא הכי, השגרה היא האסון הכי גדול שלו. כי בחודש זה, בטבעו, משורשו, מיצירתו, עד שיבנה מקדש, הוא חודש שיש בו כוח לקרירות, לאדישות, להרגל. לכן חודש חשוון, יש מי שקראו אותו מר, ומי שקראו אותו חשוון. כלומר, יש בו זהירות, צריך להיזהר בו, כי יש בו עדיין מר. אין בו משהו שיהפוך לגמרי את הימים הללו ממצב של ספקות, ממצב של קרירות, אל מצב של שמחה. לכן, דווקא בימים הללו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך אומרים, נס להתנוסס, איזה מקום להרים את הראש. ומהו? יום הגשמים. יום שכל בני האדם שמחים בו. יום שכל העולם מתברך בו. שכשאנחנו נתחיל לברך על הגשמים, וכל יום ביום שיורד גשם, האדם צריך להתעורר, זה עבר. שואל, אתה רואה, אני נמצא. אתה רואה? אל תיבהל, תחזור אליי. עם כל מה שיש. כי זה יום של שמחה, זה יום שבו המהות הרוחנית של הברכה שברכת אתמול במנחה או במאירים, או מה שלא יהיה, הנה זה עובד. לכן בואו עכשיו נגיע לנוח. כשאנחנו מדברים על הגשם, מדברים על הגשם, שמעשה הגשם...
עוד דבר אחר, שמר מדלי, שמר וציפה. שרים את המים מהבור ונוספים את המים להשקות את הרצון וכך מה קורה נשאלת הטיפה האחרונה היה ולא יורדת, צריך לנער כדי שזה ירד אז הם גויים כמר מדלי וחושך כמו זמיים נפשם מה זאת אומרת? כמר מדלי שכדי לקבל אותה צריך לנער קצת, אחרת היא לא תראה. אז פה, החודש הזה, צריך לנער, אדם צריך לנער את עצמו כדי לקבל את השפע של המר.
לכן עכשיו אנחנו נבוא אל הפרשה שלנו אחרי כל ההקדמה הזו. כשאנחנו מסתכלים על נוח, אחד הדברים הקשים, שרש"י מיד כובד על זה, בתחילת הפרשה. אני רוצה להסתכל קודם כל במאורות המידות. אמן. כל הבחור, כמו שאמרנו, לבין שמת הסבא שלנו, אבי ישראל יהודה בן צבי משה לוי, זכרונו לברכה. קצת מפליאים אמן מי שעוד רוצה לברך עכשיו הוא
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא את חיי
אמן
ברוך אתה
אמן קצת מפליאים דברי רש"י יהודי רש"י מיד אומר על הפסוק נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו מה שאומר מיד מביא דברי המדרש, שש דורשים אותו לגנאי, שבע שדורשים אותו לגנאי. השאלה היא על רש"י. איך אתה רש"י לא קופץ ושואל על המדרש? איך אפשר לדרוש אותו לגנאי שהתורה אומרת שהוא היה שבע? כלומר, מאיפה יש מקום בכלל? איפה יש מקום לדרוש לגנאי שהתורה אומרת נוח, איש צדיק תמים היה ודורותיו את האלוהים את הלך נוח? יופי! תבוא איזה מן דהו, ולומד אותו לגנאי. כלומר, השאלה הזו היא שאלה מהדהדת. כאשר התורה מעידה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד. ומי יותר לנו, ברור מהקדוש ברוך הוא, שיצא הכל ישר ותמים ושלם בכל השלמות. איך רש"י לא שואל את השאלה הזו? אם אפשר לדרוש אותו לשבח, מהו רבותינו, מה ראה רש"י עוד להביא את זה, ולדרוש אותו לגנאי. ממבט ראשון, פשוט שדורשים את נוח לגנאי. אבל הגנאי הזה, רבותיי, הוא לא גנאי גמור. יש הבדל. זה לא מה שאומרים האדם הזה, אוי ואבוי, יותר טוב לו שלא היה נולד. כן, או כמו שהגמרא אומרת, שמלמדים תלמיד שלא ראוי, אז אומרים, אוי למי שנבדו תורה. כלומר, אוי לא שנברא. לא. כלומר, פה מדובר על גנאי אחר. פה מדובר על גנאי שבא כתוצאה מדרישה הגיונית מאדם ברמתו. בגלל שהוא איש צדיק סתמים היה בדורותיו ועת האלוהים התהלך נוח, מאדם כזה אני מצפה למשהו אחר. ובגלל שהדבר האחר הזה לא קרה, זה גנאי לו. לא שהוא גנאי. כלומר, יש דקות. וזה אנחנו קוראים קידוש שם שמיים או חילול שם שמיים. בין קידוש שם שמיים לחילול שם שמיים זה עובי הסערה. זה כלום. יהודי יכול לקדש שם שמיים בכלום, וחד ושלום הפוך. ממש זה כלום. אפשר לתת דוגמאות. אתה יכול לעלות באוטובוס ולראות אנשים שעולים באוטובוס, ביניהם זקנים או נשים הרות, וילד שיכול להיות שאולי לא שם לב אפילו, עטור פאות וציצית בחוץ וכיפה גדולה על הראש, ולא קם ולא זע ממנו, לא רואה אותם. אז מבין שהוא עולה בראש של אותו זקן, אך תראה איזה דתי זה, זה תורה זה, זה חילול השם. כלומר, יש בזה מגרמה לחילול השם. אבל אם הוא קופץ מיד אומר, בוא בבקשה, ויש אחרים שבכלל לא חשבו על זה, זה קידוש שם שמיים, הוא אומר, תראו, זו הנה, זה ברוך מי שלימדו תורה, ברוך מי שהביא אותו לעולם, אשריו, אשרי הולדתו. זה מאוד דק. עד כדי כך. ולכן כשהמשנה אומרת שבמקום שיש חילול שמיים, לא נותנים כבוד לרב. כלומר, גם אם זה יהיה הרב הגדול ביותר, חילול שם שמיים, אין כבוד לרב. מיד במקום גוערים בו, מיד במקום מעמידים אותו בלי שום גינוני טקס. זה דק מאוד. לכן, מבט ראשון נדמה, פשוט, שמה שדורשים את נוח לגנאי הוא לא גנאי גמור. משום שכל מה שהוא עשה היה רע. לא. אלא לגנאי פירושו בהשוואה לאברהם. כך חזר כל הזמן הולכים בדרך הזו. שאלה מה נאמר בדורותיו? כי אם היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב. מה זה לא היה נחשב? אברהם היה יופי של חברותה. מה זה לא נחשב? בטח, יושבים לי יחד, במדין. אם נוח, צדיק תמים היה בדורותיו, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו, בטח שיכול היה ללמוד חברותה עם אברהם אבינו. מה זה לא היה נחשב? אלא אנחנו מדברים פה על דרך אחרת בעבודת השם. דרך הסתכלות על הבריאה ועל הבורא, שונה מנוח לאברהם. 10 דורות מנוח עד אברהם, ב10 דורות הללו, שינויים עצומים ביחס של הנברא אל הבורא. לכן, בדרך כלל שחז"ל דרשו את נוח לגנאי, הם לא עשו את זה בכדי להמעיט מערכו של נוח, כמו שרצו להדגיש את ערכו של אברהם. לכן כמובן עשו את זה ביחס לאברהם. אבל בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אם נשכח את כל המדרשים, בסדר, בואו רגע, נעזור רגע כל המדרשים הללו, ונתבונן ברמה של הסיפור הפשוט. בסדר, את החומש, בלי רעשי אפילו, ונתקל מה קרה שם, בפרשת נוח. נמצא דבר המצוי גם אצל אנשים אחרים, דהיינו, יכול להיות גם אנחנו. אנשים אחרים, זה אמנם אנשים שמסופר עליהם בסבר בראשית, אבל זה יכול לקרוא גם אצלנו. תחילתו של נוח היא אותו איש צדיק תמים היה בדורותיו. אבל רבותיי, איך למדנו, אני חושב, מסכת סוכה, שהיו אומרים, עכשיו דרך אגב, אני חושב שהיום, ממש בשבת גומרים מסכת סוכה, מתחילים מסכת ביתה, מי שלומד דף יומי, עכשיו נמצאים ממש בסוף. אומרים חז"ל בגמרא בסוכה בסוף הפרשה, בסוף הפרק האחרון, שדברים על לשון הרע, כן, של השמחה שהייתה בבית השואבה, שהיו הזקנים אומרים על העניין שטוב שבזקנותנו, הימים שאנחנו זקנים, כן, לא ביישו את הימים שהיינו צעירים או הפוך. כלומר, יש קשר אחד בין חייו של האדם מיום שהוא נולד ועד היום שהוא מסתלק מן העולם. ולכן אנחנו מוצאים אצל אברהם, למשל, את המושג שחז"ל אומרים, שכל מקום שנאמר, ויגבה ויעשה כל עמיו, זאת אומרת, את כל ימיו, בשלמות, כמו שנאמר אצל שרה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. כל דבר היה, כמו צריך, עבד במקום, שלם בכל השלמות. לא השאירו מה שנקרא עבודה לגלגול הבא. שימו מה שצריך, את התכלית שלהם. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הפשוט של נוח, מה אנחנו מוצאים? תחילתו של נוח היא תלית עמים היה. אבל בסוף, סיפור מאוד יפה. נוח, מוטה הכרם, משתכר, וקורא מה שקורה לו. עכשיו בואו נמשיך הלאה. מיד עולה על הדעת איש אחר, שעבר אירוע מאוד דומה, של חורבן, של הרס, של עולם חדש, לוט. ולוט, גם כן, בהתחלה די בסדר, הולך עם אברהם, יורד אפילו שהוא שומר תורה ומצוות יחד עם אברהם, אחרי זה הוא יורד לסדום, וסדום נהפכת, והוא בורח, ניצול משם, ומה קורה לו? שותה יין, וקורה לו מה שקורה לו. כלומר, אנחנו רואים שתי דמויות שיש ביניהם איזה קונטקט, מגע, משהו משותף. מה המשותף? שתיית היין.
אבל אותו משקים ואותו...
כן, אבל בכל זאת, יין. שתיית היין וחוסר השליטה על עצמך. מצב שבו אתה מאבד שליטה. ואז מישהו אחר שולט בך, מישהו אחר פועל עליך. מישהו אחר מניע את המערכת ואתה משמש עכשיו ככלי. אתה בכלל לא מהווה משהו שהוא אתה. משהו הפוך, כלום, אתה דומם, אתה כלי. כלומר, אותה בעיה קיימת גם בנוח. ולא פלא שקיימות נקודות דמיון. בשניהם מעורבים מי? הילדים. אצל נוח זה ילדיו, ואצל לוט זה בנותיו. בשניהם הנפילה מגיעה דרך שכרות. בשניהם התפתו ליעד. ואצל שניהם השאלה היא, לא מה גרם לאדם כמו נוח או כמו לוט להשתכר. שעשה מה שעשה, זה לא השאלה. זאת לא השאלה שלנו. אלא מה גרם לו שישתכר, זה לא מצליח להטריד אותנו. אלא, מה שחשוב לנו, שלמעשה, אפשר להבין למה הם השתכרו. נוח, שריד של עולם קדמון, שנעלם תוך 40 יום. אין כלום, שום דבר. שאלתם את עצמכם פעם שאלה מעניינת? יש מדרש שאומר שכשנוח שולח את היונה להביא, לחפש, נביאה לו עלה של זית. מאיפה העלה? אז יש מדרש אחד שאומר שזה מארץ ישראל, שארץ ישראל לא היה במבול. יש מדרש שני שמספר שנפתח לה שערי גן עדן, והיא לקחה משם. של... יש קושי גדולה מאוד על המדרש הזה, שני מדרשים. איך זה יכול להיות? אם נפתח לה שערי גן עדן, הרי לבן אדם אין רשות אפילו להיכנס לגן עדן. מאז שהאדם הראשון חטא, יש שם את לעת חרב המתהפכת, אין כניסה לאף אחד. אז איך היא נכנסה? ואם ארץ ישראל, ארץ ישראל לא הייתה מכוסה במאה המבול, הרי המאה המבול לא היו רק עונש. חז"ל בפנימיות אומרים שהטבילה הזו של 40 יום ו-40 לילה זה היה לתאר את כדור הארץ מחדש מכל הטומאה. זה מקווה. אז ארץ ישראל נשארה טמאה? לא, יחסית לכל העולם. לא, או, אז היה במבול. כלומר, כן, כוסתה מים. אז מאיפה יביא את העלה? מה? לא, אין דבר כזה, נהרץ הכל. כוסו כל הערים, לא נשאר שום דבר, הסחף 40 יום, 40 לילה. מעל הערים! אין כלום, מים! כמה עץ יכול להחזיק בתוך מים? בלי להירקב. זאת אומרת שכל היקום כוסה במים, ולכן ארץ ישראל היא קדושה בכפליים. קשה עם שני מדרשים. אז אם ככה מאיפה היא נביאה לו? כלומר, חייב לומר שמדובר שהביאה לו מאיזה אזור שבו הוא היה, והאזור הרי הררת, טורקיה של היום. ולכן הוא הבין שקיקה לו המים ואפשר כבר לתת. כי אם הביאה לו מגן עדן, אז לא נשאר החלב, הכל מלא מים, ואיך הוא יצא? זה מגן עדן יבש, אצלי חטוף. אם זה בארץ ישראל, השם יבש, אבל אצלי פה, אני בטורקיה, אני לא בארץ ישראל, חטוף, לא יכול לתת. אבל אני צריך לצאת פה. זאת אומרת שלמעשה, היונה הייתה חייבת להביא לו עליהם מהאזור שבו הוא נמצא. ואז להביא נוח שקל לו המים והוא יוצא מן הטבע. עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו. אדם כזה, כשרואה עולם מחוק לגמרי, עלה אחד מאיזה עץ תאנה, זאת אומרת, סליחה, מעץ זית, שהמים ירדו כבר והאזור התייבש, ואז העלים מתחילים, העץ מתחיל לזבלם מחדש, צמיחה חדשה, בסדר, 40 יום, לקח זמן, עד שאחר כך קלו המים, 180 יום, עד שיצאו. בסדר, סביר. אדם מצוי החוצה, וכל מה שהוא הכיר לפני זה, את כל אותם מיליונים של אנשים שהלכו ובנות וחיות וכל מה שהיה, אין כלום. חוץ גם חיות שיש לו בטבע, ואשתו וילדיו. אדם כזה בוודאי שהיה מתאים לו את זה בקבוק וודקה. זה לא יושב על הדעת, זה... איך אפשר ללמוד את זה? איך אפשר? ריבונו של עולם. הכל נגמר. אז אדם, נו, אז אני יכול להבין, לקח בקבוק וודקה, גמר אותה. נהיה שיקור. בסדר? ועוד, אותו דבר. בזמן מאמורה, לבני החורבן, היו מקומות הטובים ביותר שהיה אפשר לומר בעולם. הפורים ביותר, המופלאים ביותר. ואחרי כמה דקות, שעות כאלה שהוא מגיע שם בעת ערב ומוצא את המקום במקלט שם בצוהר, תקל, קם בבוא, אין כלום. שום דבר. רק אשן. אין דבר, לוקח שני בקבוקים עוד כבר אחד. אז אני יכול להאמין למה הוא השתקר. אין לי בעיה עם זה. זה איזה רגיל היום.
עדיין יש הבדל. נוח הביא איתו יחורים, הוא נטע אותם, חיכה שיגיעו הנביאים, נשא מהם יין. לקח לו זמן. לא מצא יין במערה.
כן, אבל מי שם לא שם אותם? אולי נוח הביא את זה.
היה מוכן.
כן, או. כן, אבל אפשר להבין את זה. את הרעיון עצמו, לא נדבר עכשיו על איך. אבל הרעיון, בסדר. לא מסוגל להתמודד עם המראה המדהים הזה. אז הוא מתנתק. זאת אומרת, כפי הנראה, גם נוח וגם לוט לא מסוגלים לעמוד בבדידות הנוראה הזו, מול מה שהיה מקודם. בהרגשה הזו שאני נמצא לבד, לא לחינם, חלק מרבותינו ישבו את אדם הראשון ואת נוח כאדם הראשון, או כאדם השני. זה אותו מצב. הוא היה לבד והוא לבד.
האדם הראשון השני.
כן, הוא לבד והוא לבד. כשהאדם הראשון נוצר, כבר היה, כל החיות, כל הצבן, כל היה. אחרי כלום זמן, שאנחנו לא יודעים מה הוא, כבר הייתה לו אישה, נוח, בעצם מן הטבע, כלום ממנו, יש לו חיות, יש לו הכל, אותו דבר.
משפחה.
כן, אותו דבר. אבל האדם הראשון הייתה לו אישה. אז התחלה. הוא לא דיבר לבד. לא דיבר עם עצמו. אז נאמר, זה אותו מצב, האדם השני הראשון. כן, גם כן, אדם ראשון כזה. ומשום כך השלב הראשון הוא ששניהם מתחילים לשתות. אחר כך קורה מה שקורה. נוח מתחיל בפרשת בראשית, רבותיי, להזכיר לכם סוף פרשת בראשית, כתקווה הגדולה של העולם, זה ינחמנו עם מעצנו נצבון ידינו. הוא היה שמש העולם. אחד כזה שתלו בו תקוות, שהוא זה שיוציא אותנו מהברוך של העשר דורות. יש עולם שלם של פושעים, גנבים. ובדרך העולם הזה, יש איש אחד בדור, נוח מצא חן בעיני השם. צדיק, אחד. או כמו שמעיד עליו, שמו, זה ינחמנו. יש פה ילד שנולד עם תקווה גדולה. נוח דיבר עם הקדוש ברוך הוא, רבותיי. הקדוש ברוך הוא מדבר עם נוח. הקרוב אליו. ובסוף דורשים אותו לגנאי. יש דבר נוסף שנמצא בהפטרה של פרשת נוח. ונראה שכל הקשר שלו של פרשת נוח זה בגלל איזה פסוק אחד שאנחנו אומרים, כן, מי נוח, כך קורא שלה. להיות מי נוח עוד לי. וזה מורה עוד תמיה. מה עשה נוח שהמבול קוראים לו על שמו? נוח. מי נוח? אז הוא היה צדיק. הוא זה שניצן במבול, עובדן. מה הוא עשה שקראו את המבול על שמו? אומרים, שנוח הוא הדוגמה הראשונה למה שאומרים ביידיש צדיק עם פלץ, או פלץ. כלומר צדיק בפרווה. זה הבעיה שלנו. מה זה צדיק ופרווה? קורה שמגיע קור לעולם, ויש שתי דרכים כדי להתמודד עם הקור. האחד, הדליק תנור, והדרך השנייה, ללבוש פרווה. התוצאה לגבי האדם עצמו היא אותה תוצאה. חם. אבל בין אם אני מדליק תנור, בין אם אני מלבש פרווה, לי חם. ואני יכול להמשיך לתפקד. ההבדל הוא לגבי אחרים. לא לגבי. כשאני מדליק תנור, יהיה לי חם וגם לאחרים יהיה חם. כשאני לובש פרווה, לי באמת חם. אבל לאחרים עדיין קר. ולכן קוראים להם מנוח עליו. עכשיו בואו נראה למה נחזור למאורות הפרשה. כתוב בפרשה ממש בפתיחתה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לבנות את התיבה, כתוב, ויעש נוח ככל אשר עשה אותו אלוקים, כן עשה. זהו, זה יצא לי. האדמו"ר קפץ ואמר פעם, מה זה כן עשה? זה מיותר. אז מה כתוב את זה? נוכל לומר, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים. זהו, נגמר. למה כתוב אחריה? כן עשה. כי ויעש נוח, כמו שפירא של רש"י, זה בניין הטבע. הקדוש ברוך הוא אמר לו לבנות טבע, הוא בונה טבע. ובניין הטבע, במלחמת אשר כן עשה. ועכשיו הנה החידוש הגדול של האדמו"ר. שכתוב כן עשה, זה לא מצד זה שהוא לא שינה, כמו שכתוב אצל אהרון, בדקת המנורה. אלא כפירוש אחר, שבאות בנות צלופחד אל משה רבינו, ואומרות, מה יהיה איתנו ואיך אנחנו נשאר בארץ ישראל לנו נחלה? ואבינו מת, לא באבון כוח, אלא בחטא עומת. ומשה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא מהשאלה, להקריב משה את משפטם לפני השם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כן בנות צלופחד דוברות, במילים אחרות, הן צודקות. שכתוב פה בפסוק, כן עשה. בואו נראה, אומר האדמו"ר, מלשן קוד בנות צלופחד דוברות, לשון צדק. כשנוער מקבל את הציווי לתיבה, הקדוש ברוך הוא מסביר לו לפני זה. הוא אומר לו, קץ כל בשר בא לפניי, כי השחיל כל בשר את דרכו על הארץ. ולכן, אם אני מבין אבות, נוח אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה אמת, ודינך אמת.
אם הוא היה אומר לו, אני לא בונה את הציווי.
רגע, שהצדיק את גזירתו יתברך, ולא רצה לבטל את הגזירה. ולכן, בזה יש לפרש גם כן מה שנאמר, איש צדיק תמים היה בדורותיו. עכשיו אנחנו מבינים את מה שתמיד משווים אותו לאברהם, ותכף נראה. אבל נותן לנו כיוון אחר. נוח הצדיק את דינו של הקדוש ברוך הוא. אתה באמת, אני לך אמת? נו, מה לעשות? אני חי איתם, אני מכיר את החבר'ה. האמת היא שאתה צונק, שבונו, אבל מה לעשות? הם באמת אנשי חמאס, צריך את זה, החלטה, אני מקבל. ואם כן, יש לנו לבאר, אמר האדמו"ר, מדוע נאמר אחר כך את האלוהים יתהלך נוח? ואלוהים, אתם זוכרים איזה מידע זו? מידעת עלי. הוא הולך, קבל את זה. הולך עם זה, חי עם זה. אלא לרמז שזוהי תמימותו. איש צדיק, תמים. למרות שעמידת הדין מתוחה על דורו, הלך בתמימות וקיבל את הגזרה ולא ביטל אותה. כי בהתחברות סבתא חדה, שזה חיבור אל הקדוש ברוך הוא, חיבר שם אלוקים לשמו, נוח. כשלוקחים את 58 ועוד 86, זה 144, שזה קדם, קוף תלב דמין, שזה כנגד מידת ונקה, לא ינקה, שאנחנו אומרים במיכה. והפסוק אמנם מופיע בתורה, אבל במידות שאנחנו מכוונים בשאר הכוונות וכתבי הארי, מופיע ונקה מול מידות שבתורה. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא מנקה למי? לשווים, למי ששאל בתשובה. כי זאת תכלית בניין התיבה. כמה זמן נבנתה התיבה? 120 שנים, קוף חף. על מנת שיראו אנשי הדור ויעשו תשובה, כמו שפרש רש"י. על הפסוק עשה לך. כן? כי זו הייתה כוונת השם יתברך שציווה את נוח, עשה לך. ולכן אמר, כן עשה. על דרך כוונה הזו, על מנת שעשו בתשובה. רמז בזה הכתוב במידות הטבע. הזכרנו בהתחלה, בהתחלה נאכל הברכה עם מידות הטבע. אמרנו שסך הכל, אורך, רוחב וגובה של הטבע, 380, 150 ו-30, שזה שין ופי. ובינה הטבע, קוף חף. כמה זה?
120.
חכה. שין פי, 380. ועוד 120? 500. ואם המילה נוח במילואו, כשאנחנו רוצים נוח, נון, וו ונון, זה חטא. נו, כמספר, הכל ביחד, 1024. שזה בדיוק גימטריה של ימין פשוטה לקבל שווים. לכן הזמנים הללו, המידות הללו, כדי לגרום לאנשים להתעוררו. והוא הרמז שיש בפסוק, תשב אנוש, עד דקה. א' זה 1024. וזה על מנת ותאמר שובו בני אדם. כל זה כדי שבני אדם ישובו בתשובה. והתמימות הזו אצל נוח באה מאיזה כוח? כוחה של תפילה. כתוב, וישאר אח נוח ואשר איתו בתמה. היינו ביותו בונה את כוונת תפילתו בחינת תיבה, ואמרנו שתיבה זה אות, ובא למידה של בחינה וישאר אח, שכוונת הלב היא שם אח, א' ה' ועוד י' שם אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה בכל איבריו גידיו ברצון השם שעשו תשובה. והוא בונה את התפילה כמו שהמדרש מספר, שהיו באים אליו ואומרים לו מה זה, והוא היה אומר להם רבותיי, הולך להיות מבול, תעשו תשובה. אבל הוא עשה את זה עם כל הכוח, עם כל מילת הדין שהוא ידע שזהו, והוא מצדיק את זה. אבל הוא ידע שגזר הדין הזה הוא על מנת שעשו תשובה. כי מה הוא עשה חשבון? ראה את המידות של הטבע, ראה את הזמן שהוא קיבל, וראה את הציווי לי, חיבר המראה, ימין השם פשוטה לקבל שווים. לכן, בהיות תיבת נוח, בחינת יום הכיפורים, כך כתוב בזוהר הקדוש, שבו האדם ניצול, יש לו אפשרות להינצל. אימה הילאה זה מידת התשובה, כך כתוב בתיקוני הזוהר, זה יום הכיפורים. על כן יצאו ממנה, רבותיי, כמה? שלושה. שם, חם, יפת. שלושה גוונים, דין ורחמים. וכללותם, 1, 2, 3, מי תמיד באמצע? מידת התפארת, שיש בה דין ורחמים, שלפעמים היא מתעברת בסוד רחמים גמורים, ואלה הגוונים שיש לנו, ימין, שמאל ואמצע. ידוע, יש לנו את הירוק, את האדום ואת הלבן. זה הצבעים. לכן, מכאן דרך עבודה לנו ודרכנו, לעשות רצון השם ממש, ויעש, ככל אשר ציווה אותו אלוקים. דווקא כאשר מידת הדין מתוחה, יש לנו איסורים ועיכובים ומניעות, זה הקרב הזה, זה הקרירות הזו, זה הניסיון, חובה עלינו לדבק את נפש רוח נשמה שלנו איפה? בתפילה. אני ממליץ לכולם, מי שיש לו רק קצת זמן, יש ספר שנקרא כתר שם טוב של הבשט, בכרך הראשון, פרשת בראשית, יש עמוד התפילה, שרק קצת יקרא את זה. קצת יראה מה קודם הבא השם טוב, על כוחה של התפילה, על המילים, על האותיות שאדם מוציא מהפה, בתפילה, ובכלל. ואז, באופן של תפארת, כלומר להכיר בצורך התיקון, מצליחים תיקון, לא לחשוב שאנחנו כבר גמרנו וזה בסדר. אלא שיש למצוא במידת רחמים, כשאדם רואה שהוא פגום, כשאדם רואה את האמת שלו, בכל זאת, כמו שאמרנו, עם אבות ועם המילה מלוכלך, אהיה אשר אהיה, יש לך עניין אחר. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו חזרה. עד שנבוא להתברך מפי עליון, אך טוב בחסד ירדפוני. אמן, כן יהי. יש כוח.